נו, אז אנחנו ככה ממשיכים בפורים, בפסח, אנחנו מתקדמים. לפני שבועיים עסקנו בפרשת שקלים, ובשבוע שעבר עסקנו... בשבוע שעבר עסקנו במי שנכנס, ומרבין בשמחה. זהו, ואחרי זה ראינו שמבינים את העניין. חבוד, חבוד, של מלאכם. ואנחנו ערב שבת זכור. של כוח. ואנחנו ערב שבת זכור, השבת השנייה בארבע הפרשיות. ושבת זכור, השנה גם יוצאת ככה הפתיחה של ספר ויקרא. אני רוצה להיכנס לשבת זכור ולהכנות לפורים, ההכנות האחרונות, התקשורת האחרונה לפני פורים. שבוע הבא כבר ככה, עוד ניכנס ככה ממש לפורים לפנים כבר. יום שני זה יהיה... זה כבר עד לא יד, לא? יום שני פה. מה?
צריך לבוא עם תחפושות.
כן. בעזרת השם, בעזרת השם. אז... שבת זכור היא באמת ככה, באמת שבת הכנה לפורים. שבת הכנה לפורים. אתם יודעים גם שמבחינת ארבע הפרשיות, אז שבת זכור לא צריכה להיות צמודה לשבת שקלים, כמו השנה. אין עניין שהיא תהיה צמודה לפרשת שקלים, היא עומדת בפני עצמה. היא צריכה להיות צמודה לפורים. מה הצמידות של פרשת זכור היא לפורים. היא הפרשה של פורים. כמו שהצמידות של פרשת שקלים היא לראש חודש אדר, כי באדר משמיעים על השקלים, והצמידות של פרשת החודש היא לראש חודש ניסן, הצמידות של פרשת זכור היא לפורים. היא גם לא צריכה להיות צמודה לפרשת פרה. גם זה השנה יהיה פער, יהיה שבת בין לבין. נכון? פורים יהיה ביום חמישי-שישי, ושבת יהיה בלי אחד מארבע הפרשיות, ושבת פרה תהיה אחר כך. פרה צריכה להיות צמודה להחודש. זאת אומרת שזכור, עניינה זה הצמידות לפורים. היא שבת ההכנה לפורים. אז אם דיברנו על ארבע פרשיות ככלל, ועוד נגע בהם כשנתקדם בעזרת השם בפורים ופסח, בפורים אנחנו רוצים להיכנס להגדה עצמה כבר. אבל אם ניכנס אל הדברים כמו שצריך, אז, פורי, אז זכור עומדת כשבת הכנה לפורים. כמו ששבת תשובה. היא השבת לפני יום כיפור, וכמו ששבת הגדול היא השבת לפני פסח, כך שבת זכור, חוץ מהיותה אחת מארבע הפרשיות, היא השבת שלפני פורים. היא לא תזוז מזה. שון מעליך, ואני רוצה ברשותכם, שלום עליכם, שלום עליכם, בכבוד, בכבוד, בכבוד. ואני רוצה ברשותכם את עניינו של פורים ללמוד מתוך פרשת זכור. ובוואטסאפים שהתחלנו ככה בחודשים האחרונים, למה למעלה. לא אפשר ככה, מי שלא יודע, אז למה למעלה זה בזכות עומר. הוא זה ששולח ככה כל... בזכות יקיר שבכלל הפגיש אותי עם זה שיש דבר כזה שנקרא טלפון, ואחרי זה עומר... אז בוואטסאפים שאנחנו מדברים בזמן האחרון, אנחנו עוסקים פעם בשבוע בסיפור מההפטרה. ולעניות דעתי, פעם צריך לעסוק בסיפור מההפטרה בהפוך, פשוט ללמוד את הפרשה מההפטרה. בכלל, בכלל להתחיל את הכל משם, ההפטרה זה באמת סיפור מההפטרה. אני רוצה ללמוד את פורים מפרשת זכור, וללמוד את פרשת זכור מההפטרה של פרשת זכור. ואת שתיהן לראות גם ביחד עם ספר ויקרא שאנחנו נכנסים. אני חושב שזו ההכנה גם למלחמה בעמלק. למלחמה בעמלק. הקשר הפשוט בין פורים לפרשת זכור הוא פשוט. בפורים אנחנו נלחמים בעמלק, ופרשת זכור זה הפגישה הראשונה עם עמלק. זה יסוד הקשר הפשוט. וההפטרה עוסקת בפרק שבו שאול נלחם בעמלק. המלחמה של שאול בעמלק היא הניסיון הגדול של שאול כמלך, והוא נכשל בו. הוא מצליח במלחמה הגדולה, אבל בסופו של דבר הוא מותיר את אגג חי. אוהו, חבוד וחבוד וחבוד. אנחנו איציק בהכנות לשבת זכור עכשיו, עוסקים בזכור. כל הזמן.
חיים,
לחיים, לחיים. תביא, תביא קצת, בבקשה, נצרף לו לחיים. כן, המחיה, המחיה. או, או, סביס לי. שיהיה לחיים. נו, לחיים, 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 נו, נו.
לחיים.
נו, נו, נו. אני שונה את זה לא להרבב. נו, נו. לחיים, 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 לחיים. מה שמה בעזרה לא שותים לחיים? כולם נוהגים? ראיתי נוהגים כן. בעצם המעבר בארבע הפרשיות זה כמה ארה כמה תה. ככל שמתקדמים, מחליפים את ה... אז בסיפור ההפטרה של פרשת זכור, שאול מצווה ללכת להילחם באגג, הוא נלחם באגג, ובסוף הסיפור הוא משאיר את אגג ואת הצום, ואז מגיע שמואל ובתיאור קשה מאוד, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך וגם נתנה לרעך הטוב ממך. כל הסיפור של מתח שאול ודוד, כל המקרא מתחיל בעצם בשלב הזה. ושמואל מתאבל מאוד מאוד ובוכה מאוד. ועם כל הבקשות של שאול, אין לזה מחילה. עכשיו, אפשר להגיד שאין קשר בין כל הסיפור. העיקר הוא שההפטרה עוסקת בסיפור עמלק. ככה אנחנו רגילים תמיד. אבל אני יודעתי זה מאוד שטחי. כלומר, ההפטרה עוסקת בסיפור עמלק, כיוון שההפטרה עוסקת בסיפור עמלק, מביאים את כל הסיפור. אבל הקשר בין הפטרת זכור לבין עניין פורים וזכור הוא שפשוט מזכירים את המלחמות בעמלק. בתורה קוראים את שבת פרשת זכור שהיא קריאה מן התורה, וקוראים את הקריאה של תמחה את זכר עמלק, ובהפטרה מזכירים את מחיית זכר עמלק שהייתה על ידי שאול, ובפורים מזכירים את מחיית עמלק שהייתה על ידי מרדכי ואסתר ושושן הבירה. זה הקשר הפשוט. אבל ההפטרה היא הרבה יותר רחבה. היא עוסקת בזה שהמחייה התפספסה. והיא עוסקת בזה שהמן בן המדתה הוא האגגי. ואנחנו לא מפסיקים לקרוא לו האגגי בפורים. כך שכשנשאל בפורים מי זה אגג, את התשובה נקבל בהפטרה של שבת לפני פורים. כלומר, זה לא רק עוד סיפור על עמלק, אלא אם יש בעולם המן, זה מאגג. והשואל הרי תמה, איך יש המן? הרי שאול חיסל את כל עמלק. הוא השמיד את כולם, הוא חמל רק על אגג ועל הצון. סיפור נורא שאנחנו ניכנס אליו עוד מעט. הוא חמל רק על אגג ועל הצון. ואם הוא חמל רק על אגג ועל הצון, אז איך יש המן? הרי אין עמלק, אז מאיפה נוצר המן בעולם? זאת אומרת שהעוסק בפורים ומגיע אל המן, חייב להבין שמאותו הלילה נוצר בעולם המן. לא היה אמור להיות המן. לא היינו אמורים בכלל להתמודד עם הרצון הזה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. כלומר, זה נורא, זה מזעזע לחשוב. מי שבאמת מעמיק בקריאת הפטרת זכור, מבין שהתשובה לשאלה איך עוד יש בעולם בכלל את הכוח הזה נמצאת בהפטרה. שעוסקת בהמשכו הלא מובן של אגג. זה לא ששאול השאיר אותו שנה ואחרי זה בא שמואל. הוא מגיע מיד. אז אי אפשר לקרוא את ההפטרה רק כמשהו שמציין איזשהו אירוע שקשור למחיית המלאק בדורות. פה מוזכר המלאק, פה מוזכר המלאק, זו דרכנו כשרואים את זה, אבל זה מאוד, זה מה שנקרא במסעדות טעימות, זה נגיעות כאלה, זה לא רציני. יש פה איזשהו מבנה, איזשהו מהלך, שבלעדיו לא רק לא תבין את המגילה, אלא כשאתה מנסה לחתור להבין, אז למה יש בעולם את המניות הזאת? מאיפה בא הרצון הזה? ואז אתה מבין שכבר היינו במיגורו, ומשהו התפספס. אז אתה תופס שזה מאוד מאוד חשוב לתפוס, אז מה התפספס? אז איך זה נוצר? כל זה הקדמה, שממנה אני רוצה להיכנס רק התנצלות על מה שאמרתי בהתחלה, שאני רוצה ללמוד את פורים מזכור ואת זכור מההפטרה. כי אני חושב שזה הסדר. ולדעתי הכל 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 מחובר לפרשת הקורבנות. אני גם אסביר לכם למה. לא כי בהשגחה פרטית, מה שקוראים במקרה, מקרה זה רק מהשם. יוצא שויקרא שבת זה שבת זכור. לא רק בגלל זה. כי בעצם למי שמעמיק, הדיון בין שאול לשמואל מסתובב סביב נושא הקורבנות. כלומר, לא על אגג שנשאר שמואל כועס, שזה משונה מאוד, אלא שמואל בא אחרי ששאול עושה את המלחמה. אולי אני אקרא את זה בקיצור כדי שכולם יהיו בתוך העניין. אמרנו כבר הכל, אבל כדי שנראה את זה מסודר. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוחך למלך על עמו ישראל. שאול כבר מתפקד כמלך, כבר כמה פרקים. ואתה שמע לכל דברי השם. זו הקדמה מאוד מאוד חשובה. מה, עכשיו צריך לשמוע לכל דברי השם? תמיד שאול שומע לכל דברי השם. תזכרו את זה, כי בסופה של ההפטרה אתם תראו שהבעיה היא שהוא לא שמע לכל השם. הנה שמוע מזבח טוב. להקשיב מחלב אילים. מה, ההפטרה של זכור באה נגד רעיון הקורבנות? מה הולך פה? לאט לאט. אז אותי שלח השם למשוחך למלך, ועכשיו מגיע המבחן, עכשיו מגיעה נקודת המלכות שלך. הרמב״ם, כשהוא מתחיל את הלכות מלכים, הוא אומר, אין המלך נלחם תחילה, אלא מלחמת מצווה ומלחמת עמלק. כלומר, תפקידו המרכזי של המלך הוא להילחם בעמלק. נצטרך להבין את הרעיון הזה עוד מעט. הוא רעיון מאוד מאוד קשה. אני מרשה לעצמי לפתוח סוגריים לשנייה. זה המון סוגריים בהתחלה, אני יודע. סוגריים לשנייה, אין היום עמלק מוגדר. זה מאוד חשוב להגיד את זה. אין עמלק מוגדר ברגע זה. מי שמחליט ברגע זה שהוא רוצה למחות את עמלק, אז בית דין צריך לטפל בו, או מקומות אחרים, או שילוב. אין דבר כזה עכשיו. המלך זה לא אני מוחק שבא לי. זה מצווה שמוטלת על המלך, המלך צריך להיות מוגדר. אבל התורה היא נצחית, ואני צריך להבין את מה אני צריך למחות. לא רק כמו בכל התורה, למשל אין קורבנות היום. בעזרת השם, יבנה בית המקדש, מחר יהיו קורבנות, קורבן תמיד של שחר, בעזרת השם. אין קורבנות היום. אבל יש ללמוד את עניין הקורבנות, ומי שלומד עולה ואומר את עניין העולה, כאילו יקריב עולה, בסדר? בזכר המלאק זה אחרת. המצווה לזכור את המלאק כן חלה היום. לא רק שאם אתה עוסק בזה אז כאילו, אלא מצוות זכירת המלאק לא קשורה בכלל ליכולת למחות. זה דבר מאוד מאוד מעניין. יותר מזה, המצווה לזכור את המלאק חלה על כל אחד ואחד מאיתנו, ולרוב הפוסקים לכל אחת ואחד מאיתנו, ואין כאן מצוות עשה שהזמן גרמה, ולכן נשים ואנשים צריכים מאוד להשתדל השבת, להיות בקריאת זכור ותמחה את זכר המלאק וכו'.
זה המצווה לזכור.
אנחנו הולכים לקריאת התורה כדי לזכור, אנחנו לא מוכים. דרך אגב, במצוות זכור, מה אומר? זכור את אשר עשה לך המלאק. חכה, בוא נגיע לפסוק. אז הפסוק אומר, לי זכור את אשר עשה לך המלאק. והיה בהניח השם אלוקיך לך, מכל אויביך מסביב. בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. מסבירים חזל, זה כבר לא עניין פרטי, לא אני ירשתי את הארץ הזאת באופן פרטי. רק באמריקה, טראמפ ירש את כל אמריקה. אבל אצלנו, אני לא הרשתי פרטי, יש פה כמה טרמפים כאלה, אבל אני לא הרשתי לבד. אלא זה כלל ישראל, אז המלך נלחם בתמחה. והיה בהניח השם אלוקיך לך עושה כבר בכלל ישראל בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. אז תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. בסדר? אז המצווה זכור, אגב, לא חלה דווקא בארץ. היא לא קשורה לזמן. היא לא קשורה למציאות, למלך, למקום. תמיד, תמיד אתה מחויב לזכור את אשר עשה לך המלאק. אגב, שימו לב לפסוק, בדרך בצאתכם. לא בצאתך. אתה צודק, זה טעות הגיוני. כי העברית הייתה צריכה להיות זכור את אשר עשה לך בדרך בצאתך, או את אשר עשה לכם בדרך בצאתכם. אבל לא כך כתוב בפסוק. אלא זכור את אשר עשה לך באופן אישי, בדרך בצאתכם באופן כללי. כל אחד צריך לבוא עם הזיכרון שלו, מה עשה לו המלאק. How are you? את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, לא תשכח. והמצווה הזאת עכשיו הופכת למחייה על ידי שאול, והוא אומר שמואל אומר לשאול, כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך והכיתה את המלאק. פעם אחת בלבד יחידה אנחנו פוגשים בכל התנ"ך את הביצוע של הציווי הזה של עם המלאק שצריך להשמיד אותו. אתה לך והכיתה את המלאק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו. ואם אתה מאיש עד אישה מעולל ועד יונק משור ועד צמי גמל ועד חמור. וישמע שאול את העם. שימו אגב לב לביטוי לשמוע. המצווה היא לשמוע ושאול מה? מכנס את העם. אבל איך קוראים לזה בפסוק? וישמע. וישמע זה לא רק לכנס, אלא זה להצליח להיכנס ללבבות. זה להיכנס פנימה, להשמיע לתוכחה. וישמע שאול את העם. העם יכול להגיע כי אכלתי אותה, כי נתנו הוראה, כי צו שמונה.
כתוב
ויצעק. בדיוק, כמו שמופיע בשופטים. ויצעק את כל שבט אפרים, ויצעק, וישמע, לא ויקבץ. אפילו לא ויקהל. כל זה עדיין חיצוני לאדם המתקהל. וישמע שאול את העם. ויפקדם בתלאים. 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. קודם כל שאול פונה אל הקיני שנמצא בתוך עמלק ואומר להם, לכו סורו רדו מתוך עמלקי. אגב, הסוגיה המעניינת של אזרחים חפים מפשע שנמצאים בשטח מלחמה. אז קודם כל קוראים להם לצאת. אם הם לא יצאו, דמם בראשם. נותנים להם את הזמן עד שאחרון האחרונים יוצא. ויח שאול את עמלק מחבילה בו החשור אשר על פני מצרים. הפסוק מקצר, אבל שאול קיים הכל. ויתפוס את אגג מלך עמלק חי. ואת כל העם החרים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצון והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב. הקרים ועל כל הטוב זה הכל שייך לצון ולבקר. ולא עבו אחר עמם. לעומת זאת, וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה החרימו. כלומר, כתוב פה בפסוק שהעם לא השאיר שום דבר בעל ערך. הוא לא השאיר איזה דברי מלאכה, איזה דברי ערך. לא ראינו אחד בעם שישאיר משהו שיש לו בו איזשהו אינטרס. זה קשה לתפוס. תראו את המדרגה הרוחנית ששאול מצליח להביא את העם. זה הרי המצווה הכי קשה שיש בעולם. היא מתבצעת אטומה. את מי שאול והעם משאירים? את אגג הוא תופס חי, ואת מיטב הצון והבקר. אני נוגע פה במשהו שנגענו בו יותר מפעם. אני בו מתחיל את הכל. מי שמנסה להבין, בכבוד בכבוד, מי שמנסה להבין את הדברים ממש כפשוטם פה, אני אוכיח עוד מעט שזה בכלל לא הפשט, ששאול חומל, מה פירוש חומל? חס. חבל לו, כואב הלב. שזה מה ששאול, וכך תמיד מתארים, ששאול היה רחמן, ששאול היה צמחוני כזה, היה נחמד. במחילה, זה הבל הבלים. זה הבל הבלים. אם חס ושלום הרעיון הזה נכון, לפחות אני פורש מבית ספרנו. סופי. אני גם אגיד לכם למה. שאול הורג את כל עמלק. תשמעו מה זה כל עמלק. מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק. אי אפשר לקלוט את זה, אי אפשר להבין את זה, זה מזעזע, הקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו בזה. וחומל על עיזים. ועם הבנה כזו מעוותת, אנחנו רוצים להמשיך לאכול ארוחת בוקר. זה מלך. כלומר, הוא חומל על הצון והבקר ועל הכרים ועל כל הטוב, על הכרים ועל כל הטוב, ואת העולל ועד יונק הוא מחסל, ואין לו שום בעיה. אחר כך מסבירים איך הוא משאיר את הגג, אז ראיתי כל מיני הסברים, לויאליות של, מה לויאליות? הגג הזה זה היטלר. אני לא מצליח להקל. כלומר, תארו לכם מנהיג שמשאיר את המפלצת ומחסל את התינוקות. זה חמלה? על מה מדובר בכלל? עכשיו, חוץ מזה, רעיון הצמחונות הזה ששאול לא רוצה להרוג את הצון כי הוא חס עליו והוא לא רוצה להרוג אותו, שזה הפשט של חמל וחס, זה הרי בכלל מעוות לגמרי. כי הרי שמואל מגיע, אז שאול אומר לו שהוא תכנן שכל העם יקריב קורבן להשם ביחד. אז הוא היה צמחוני רק בלילה. בעצם אם התוכנית של שאול הייתה יוצאת לפועל, אז היה פה את מחזה הקורבנות הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. לא היה דבר כזה מעולם. זה התוכנית של שאול. והוא מצליח להביא את העם למדרגה כזאת שכל המלאכה נמי וזה ונמס, החרימו אותה. פירוש, לא חמד העם צ'ופצ'יק של שלל. לא נמצא אחד בעם שלקח פירור. אתם מבינים איזו מדרגה רוחנית? ששאול מביא את העם. ומיטב הצון והבקר והקרים באיזה מין פירוט כזה, את כל זה השאירו. ואז מגיע שמואל, אבל לפני ששמואל מגיע, בא הקדוש ברוך הוא אל שמואל בלילה. והיא דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי, כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ואת דבריי לא היקים, לשמוע, לשמוע בכל השם, לשמוע. ויחר לשמואל, ויזעק אל השם כל הלילה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל אמור, בא שאול הקרמלה, והנה מציב לו יד. ויסוב ויעבור וירד הגלגל. זאת אומרת ששאול מבין, שהוא עשה את הדבר הגדול ביותר, מציב לו יד. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. אין לו שום ספק בכלל. דעתי אחד הסיפורים המקראים הכי טרגיים שיש. הוא באמת משוכנע שהוא הקים את דבר השם בעולם. הקימותי זה לא ביצעתי. המפקד בוצע וביצעתי. הקימותי פירושו הפכתי את דבר השם למקוים. אתם יודעים מה זה קיום נוטריוני על שטר? אתם יודעים מה זה לקיים שטר מבחינה משפטית? להפוך אותו למקוים. דבר השם היה בעולם. עכשיו דבר השם הוקם. בעברית אחרת ההמשך הוא פשוט. ועכשיו הגיע הזמן לבנות בית מקדש. ועכשיו ממשיכים לגאולה השלמה. כי כיוון שהקימותי את דבר השם, פס רעיון העבעים להשמיד, להרוג ולאבד. הרעיון המטורף של העמלק הזה שחיפש אותנו בדרך בעלותינו ממצרים, שעוד ננתח אותו עוד שנייה, הרעיון הזה הסתיים, ועכשיו הוקם דבר השם בעולם. המילה הקימותי היא מאוד חשובה. אתם מכירים, אצל אברהם אבינו במערה כתוב ויקום שדה עפרון. אז רש"י שואל, מה ויקום שדה עפרון? איך השדה קם? מטר, שני מטר, כמה הוא קם השדה? איך שדה קם? זה נדלן. אז אומר רש"י, תקומה הייתה לו. ויקום פירושו, הוקם פה משהו, כמו הוקם המשכן, הפרשה האחרונה. זה לא טכני, זה להקים את דבר השם, זה לא לקיים אפילו, זה להקים את דבר השם. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. אז מה עושה שאול מבחינתו? הקים את דבר השם. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי, ואת דבריי לא הקים. אני צריך מלך שיקים את דבריי, שייתן תקומה לדבר השם בעולם. זה רעיון של גאולה. והוא לא הקים את דבריי, ושאול סבור שהוא הקים את דבר השם. ויאמר שמואל, איך אני יודע אם הקמת או לא? שמוע את דבריו של שמואל. רק דבר אחד, ומה כל הצון הזה באוזניי? אגב, אתם שמים לב למושג הזה של שמיעה וקול, זה קול ההפטרה, אני לא יודע אם שמים לב לזה. וישמע שאול, לשמוע בקול השם. ושמואל אומר לו, אתה אומר, הקימותי את דבר השם, אבל האוזניים שלי שומעות קול אחר. במקום לשמוע את קול השם, שומעות האוזניים שלי קול צון. ומה קול הצון הזה באוזניי? וכל הבקר אשר אנוכי שומע. ויאמר שאול, מעמלקי הביאו. אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, ומיד שאול מסביר, לא בגלל השטויות האלה שאנחנו אוהבים עכשיו, ועולל ויונק, כן הרגנו וצון לא. חס ושלום, הוא מסביר. אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבוח להשם אלוקיך. והראיה שזה רצון העם שהוא קדוש, כי ואת היותר החרמנו. שאול אומר לשמואל, תגיד לי, זה הגיוני, ראית פעם עם שלם שאחד לא סחב כלום כשהוא חזר מלבנון? איך, איך? ובביזה לא שלחו את ידם פורים. אתה ראית פעם תופעה כזו, לא נגעו בכלום. אז אתה שואל, מהקול הזה שהנוכח שומע? המילה חמל בעברית היא מאוד חשובה. חמל זה חס, אבל חמל זה לא סתם לחוס. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא פוסח על דלתות בני ישראל, פסוח והמליט. אומר רשי, יש שם פסוק שאומר שהשם חומל. הוא אומר שלפסוח ולחמול זו אותה מילה. זה לדלג. כלומר, זה מצד אחד לחוס, ומצד שני לדלג. לא נע, תבינו מה הרעיון. זה רעיון עמוק מאוד. שנייה. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגיד עליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. הרף, אני זוכר את זה רק מפסוק, הרף ממני והשמידם. הרף פירושו, עזוב אותי, קלה ונחרצה עמדי. אין על מה לדון. הוא לא שואל אותו, תגיד לי איפה הגג? שמואל בשלב הזה כאילו לא יודע כלום על הגג. הוא לא שואל אותו על כלום, הוא רק אומר לו, ומה כל הצון הזה? ומצפה ששאול יבין שהוא לא הקים את דבר השם. וכשהוא אומר לו שכל הצון הזה נועד להקרבה המונית, לעשות נחת רוח, אישר ריח ניחוח להשם. הרי זו לא הייתה הקרבה שאמורה להיות שלמים, זה עולות. כלומר, העם לא יצא מפה עם פרוטה, אף אחד. אף אחד, האחרון שבאחרון שבאחרון שבאחרונים מהג'ובניקים שרוצה פה איזה, אין אחד כאן שיצא עם פרוטה. אף אחד לא רוצה בכלל, רוצים להקים את דבר השם. אחד הסיפורים הכי טרגיים שיש. תשמעו. הרף ואגיד עליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. ויאמר לו, דבר. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה השם למלך על ישראל. זה גם דיבור אל שאול, וגם דיבור אל שאול איש בנימין, הקטן שבשבטים, שהוא ראש שבטי ישראל. הקטן שבשבטים שהוא המלך, שאול, הקטן שבשבטים שמרדכי יהיה, משבטו איש ימיני, הקטן שבשבטים שבית המקדש יהיה בנחלתו. ידיד השם ישכון לבטח עליו, לבנימין אמר. ושם יקריבו קורבנות, הקורבנות שעכשיו תכננת. ואם שכחה השם למלך על ישראל, אתם שמים לב שהוא חוזר ואומר לו, אותי שלח השם למשוח אותך למלך. פה איבדת את התפיסה המלכותית. מה? פשלה, פשלה אחת, מה קרה? וישלחך השם בדרך, ויאמר לך, והחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול השם? זאת הסוגיה של פורים, של ההפטרה, של הפרשה, של המחייה, של הכל. ולמה לא שמעת בקול השם? עכשיו תשמעו את הביטוי. ותעת אל השלל. אין ביטוי יותר פוגע מהביטוי הזה. להגיד לשאול שהוא עת, עת זה כמו עית על פגרים. להגיד לשאול שהוא עת על שלל, תראו לי סיפור היסטורי אחד בעולם, של הגעה חינוכית כזאת שאדם לא עת על שלל. ותעת אל השלל, עכשיו תחזיקו טוב, ותעס הרע בעיני השם. אתם יודעים על מי נאמר הרע בעיני השם? על המלאכים שלא מסירים את הבמות ועובדים עבודה זרה כל ימיהם ובונים פסל בדן ובבית אל. מה, על מה מדובר פה בכלל? הקימותי את דבר השם. ויאמר שאול אל שמואל, תשמעו על מה הוויכוח. אשר שמעתי בקול השם. שלא תופס את זה לא מבין בכלל מה הסיפור. זה כל הדיון. עם זה נכנסים לפורים. כמו שעם שבת שובה נכנסים לפסח, עם זה, מי שנכנס בלי זה לפורים, זה בסדר גמור. זה הרבה יותר גרוע מאשר לבוא בלי רעשן. אשר שמעתי בקול השם, ואילך בדרך אשר שלחני השם. איזה ויכוח קיצוני. הוא אומר לו, לא הלכת בדרך. והוא אומר, ואלך בדרך אשר שלחני השם. הוא אומר לו, לא שמעת בקול השם. הוא אומר, שמעתי בקול השם. זה שניים אוחזין, זה או-או. וההוכחה שלו שהוא שמע בקול השם, תחזיק אותו עכשיו. ואביא את אגג מלך המלאק. ואת המלאק החרמתי. אז מי שממשיך לדבוק תפיסה המשונה הזאת שהוא חמל על הגג. אני לא מבין איך, איך, איך מישהו הצליח להגיד את זה אי פעם. זה מזעזע לחשוב על לחמול על, 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 על הבין לדן ההיטלראי הזה. מה, מה יש לחמול עליו?
כתוב שם במקרא
להחמלו עליו. כי לא מבינים את המילה. לא תופסים. לא, פשוט לא קיבסו את המילה, נכון? ודאי שזה לחוס. למטרה, למען. אשר חמל העם על הצון למען זבוח. זה לא מסתדר בעברית שלנו. אני לא אומר בעברית שלנו, חמלו על הכבשים למען זבוח אותם. זה בסדר, צריך להתרגל שזה לא אותה, זה מותר המקרא לדבר עברית לא נכונה. כלומר, אנחנו ודאי הנכון. המקרא בכל זאת בחר לסבר עברית, מה אפשר לעשות? הוא לא למד עברית כמון. וכך הוא מדבר? אז איך אני יודע שהלכתי בדרך השור של החני השם? ואביא את הגג מלך המלאק. ואת המלאק החרמתי. אתם יודעים מה הוא אומר לו שאול? הרי באתי אני לגלגל, ובאתי להקים יד בקרמל. באתי להקים יד לשם, וחיכינו לך. לא אני גוזר את ההצלחה. זה לא אני, אני בכלל שליח שלך. המלך הוא שליח של הנביא. אתם ראיתם דבר כזה פעם בעולם?
יש עניין שהנביא ישחט את המלך של האויב.
חכה, כי זה שמואל, כי זה הבנת נצח ישראל, הוא יסביר לו מיד. חכה, שנייה, 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 שנייה. ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם. אתם יודעים מה זה להביא את הראשית? קין לא ידע להביא מהראשית. ביקורים זה להביא את הראשית. אתם לא מריחים פה את ההכנה לגאולה, למקדש? זה המלך הראשון בישראל שמתמנה על ידי שמואל. בחור וטוב משכמו ומעלה גבוה מכל העם. המקרא מתאר את שאול בתחילת מלכותו במילים הבאות. בן שנה שאול במולכו. הוא לא היה בן שנה. הוא היה כבן שנה.
נדרש בקהלת, בן שנה הרי הוא כבן מלך.
כן. אין אפשרות אחרת להסביר שמה. בן שנה. יש פסוק, בן שבע שנים יהואש במולכו. הוא היה בן שבע, כי הצילו אותו מאמו התליה, זו הייתה הפטרה לפני שבועיים, והצילו אותו ושמו אותו בקודש הקודשים, זה סיפור שלם. אבל בן שנה שאול במולכו, זה לא לא פשט, זה סתם בכלל לא שייך, כי הרי לפני כן הוא הולך לחפש את האתונות, אז כשהוא חפש את האתונות הוא היה בן ארבעה חודשים. ואז הוא חוזר, ואבא שלו מחזיר אותו, והוא חוזר, אז זה היה עד 10 חודשים, ואז יום הולדת שנה הוא עשה בהמלכה, גם גבול, אפילו בפורים צריך להיות רציניים, עם המחיה. בן שנה שאול במולכו, זה רק פשט אחד. יש עוד מישהו פה שיכול להגיד שהוא בן שנה? זו התמימות שלו. הוא בן שנה. מה תכונתו המרכזית נחבא אל הכלים? זה שוב לא עברית של היום. היום כשמישהו רוצה לתרום באופן אנונימי, אז אומרים התורם, הנדיב, הנחבא אל הכלים, מבקש לשמור על עילום שמו, מיסטר זה וזה. הוא נחבא אל הכלים, הוא בן שנה. אגב, שמואל נקרא שמואל כי שאול הוא להשם. שאול לא נקרא שמואל, הוא פשוט שאול בלי שיקראו לו. הוא הגדול והקדוש שבכולם. צריך להבין מה זה שאול בכלל. כששמואל רואה את דוד, הוא לא מבין בכלל מה פתאום להמליך אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום! כי זהו. כששמואל רואה את שאול, הוא חוטף חלושס. לא, את שאול. כששמואל רואה את שאול, הוא מבין מיד. אתם מבינים את הטרגדיה? אתם מבינים את המשבר בכלל? ואז הוא מסביר, ואלך בדרך אשר שלחני, ואביא את הגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי, ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבוח להשם אלוהיך בגלגל. אתם יודעים מה זה הגלגל? הגלגל זה המקום שאליו הגיע המשכן שבהמשך נבנה אותו בירושלים עכשיו. לשם זה אני מלך. אנחנו נבוא לבנות את המקדש מהטהרה הכי גדולה. לא לקח אחד בעם הזה פירור מהשלל. זה עם לבנות מקדש. את ראשית החרם אנחנו מביאים לזבוח. ואת הגג אנחנו מביאים אל שמואל שמבין מה זו מלחמה בנצח ישראל, והוא ישסף אותו לעיני העם. ויאמר שמואל, עכשיו תשמעו את הבום, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בכל השם. יש עוד התלבטות מה הנושא של ההפטרה? הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים. כי חטאת קסם מרי. אתה יודע מה זה להמרות את פי השם? זה חטא נוראי שיכול להיראות כמו קסם. הוקוס פוקוס. ואפשר להתבלבל. אתם יודעים מה עושה הקוסם? עושה כאילו. זה לא יאמן, אתה מדבר עם שאול, שמואל. אתה מדבר עם האין מושלם, כולנו בשר ודם. אבל זו הדמות המושלמת שמופיעה בכל הנביאים הראשונים. רק מי שמבין את שאול יכול אחרי זה להבין את הטרגדיה שמתרחשת אחרי זה בסוף ימיו של שאול. שרוחו עוזבת אותו ואחרי זה משתבשת עליו, רק מי שקולט את כל המהלך, אחרת הוא לא מבין שום דבר. צריך להבין מה קורה פה אצל שאול. כי חטאת קסם מרי. החטאת זה כשפים כאלה. וההמשך של החטאת, של ההחטאה, זה למרוד. יש עוד משהו שאתה רוצה להאשים אותי? כלומר, אני לא שומע בכל השם, ואני פשוט בקרון הראשון בדרך למרידה. אתה מפספס בנקודה שממנה הולכים רק ברברס. ואבן וטרפים הפצר. כלומר, אתם יודעים מה זה הפצר? מתי מפצירים? כשאני מפציר במישהו, זה כשאני רוצה מה? ביקשתי ממך, אז למה אני מפציר? כי אני רוצה להוסיף על מה שביקשתי. אתם יודעים מה זה ואבן וטרפים הפצר? להוסיף על דבר השם. זה בדיוק כמו לעבוד לטרפים. זה נכון שאתה שמעת בכל השם, פלוס. רק שמעת בכל השם, חבל על הזמן, פלוס. יען, מאסת את דבר השם. לא שמעת, לא פספסת, לא טעות, מאיסה בדבר השם. ואם אסך ממלך. כל הפטרה אני מרגיש, בהפטרה הזאת, אני לא יודע אם יש הפטרה כזו. אני לא יודע אם יש דבר כזה. זה הכי קשה שיש בעולם. מה קורה פה? מה היה? ועוד פעם, צדיקים, אין פורים בלי זה. לא הבנת, לא הבנת מאיפה אמן, לא הבנת מאיפה זה ממשיך. נכנסת סתם, כלומר, נכנסת בלי ההקדמה. זה כמו להיכנס לסרט באמצע. ויאמר שאול אל שמואל חטאתי. ועכשיו הוא מוסיף. כי עברתי את פי השם ואת דבריך. הבנתי את דבר השם בסברות שלי. גאון כמוני לא צריך רבי. גם אני יודע ללמוד קצת. גם אני גמרתי איזה מסכת. חטאתי במה? כי עברתי את דבר השם ואת דבריך. שמואל לא הזכיר את זה. הוא לא הזכיר מילה על עצמו. שאול אומר את זה. כי יראיתי את העם וישמע בקולם. זה טעות להבין שהוא מפיל את התיק על העם. אני לא מלך. יראיתי את העם, זה לא כי הם רצו להרביץ לי, כי הרי מה הם ביקשו בסך הכל? להקריב קורבנות בבוקר. יראיתי את העם פירושו, התפעלתי רוחנית מהעם הזה. ולא הייתי מפוקס בדבר השם דרך משה. משה איקוול משה שבדורו, כלומר שמואל. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. ואתה שנה את חטאתי. זה לא יאמן, שאול ידע את כל התורה. הוא משתמש בביטוי של פרעו אל משה.
למה לא יכול להיות שהוא... נשמע שכאילו הוא הסתבך עם העם, מזכיר קצת את
אהרון. לא, אצל אהרון מופיעים ביטויים מפורשים, העם הזה ביקש להרוג אותי. אהרון אומר דברים מפורשים, הם אמרו, זה כמו שהאיש לא ידענו מה היה לו. הוא אומר שהעם הזה, מה מגדיר שאול רצה העם, ומה מגדיר אהרון רצה העם? העם רצה לעשות אלוהים, כי לא ידענו, זה משה האיש מה היה. שאול אומר, מה רצה העם? לסבוח לה, שם אלוקח. זה מוגדר לגמרי. ואתה שנה את חטאתי, ושוב אימי. ואשתחווה להשם. מה הרעיון של אשתחווה? ביטול. אשתחוויה. בואו נשתחווה ונברכה. בזה חטאתי. בזה חטאתי. נשאל?
במה הוא חטא?
בלא להתבטל 100% לדבר השם. עוד מעט נבין במה. ואתה שמה את חטאתי ושוב עימי ואשתחווה להשם. אני צריך להשתחוות להשם. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך. אתה לא מבין בכלל. לא הפיך. לא אשוב עמך. אתה הפיך. לא מלכות. כי מאסת את דבר השם. הוא חוזר על זה פעם שנייה. ואם אסך השם מיות מלך על ישראל. לא אין לך תשובה. אין מלכות. ויסוב שמואל ללכת, תחזיקו טוב, ויחזק בכנף מעילו שאול, ויקרא. אתם זוכרים שזה יקרה פעם לדוד עם שאול? במערה? בעין גדי? ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממכה. ומה יהיה עניינו? שומע בקול השם. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא להינחם. איך זה קשור? מי אמר שנצח ישראל ישקר חס ושלום? מה זה קשור? הוא אומר כאן שני דברים. הוא אומר כאן, אתה עוד לא מבין, אולי גם אני עוד לא יודע, אולי אף אחד עוד לא יודע, שהלילה הזה נוצר בעולם מי שינסה למגר את נצח ישראל. הלילה הזה, האגג המפלצתי הזה, הצליח כבר להביא לעולם זרע, שממנו יבוא מי שיביא את המדתה ומי שיביא את המן. זה חייב להיות הלילה, זה לא היה לפני. חזל במקום. אבל יש פה עוד מושג. אתם זוכרים שיש שבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, והם זוכרים את האושפיזים. אברהם, יצחק, יעקב, ומי זה הנצח? משה. יא זכות אבות יגן עלינו. נצח ישראל מצרותינו גאלינו. משה זה הנצח, כי משה אמת, ותורתו אמת, והוא רואה בנו את האמונה הזאת, את הנצח. משה עניינו המלחמה באי שמיעת השם. העגל. אוהל מועד. הוא מקים את אוהל מועד, שכל מבקש השם יצא לשם. יהושע הנער שהולך ושומע בקול משה. נצח ישראל, זה הרעיון של נצח ישראל לא ישקר. אבל מה ארגז הכלים לממש את נצח ישראל? נצח ישראל לא ישקר. השאלה אם אני יכול לעשות משהו. הדבר המרכזי שאני צריך לעשות כדי להבין נצח ישראל הוא להבין שאני לא נצחי. ואם התורה היא נצחית ואני לא נצחי, יש לי רק דרך אחת לקיים אותה. להתבטל אל הנצח. זה דבר נורא מסובך. חשבתי על זה היום. שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אתם יודעים, התורה והעבודה, אחרי זה נביא את גמילות חסדים, הם שני עמודים שמציינים בדיוק שני הפכים. ללמוד תורה, ללמוד תורה, כשאני בא ללמוד תורה, כשאני בא ללמוד סוגיה, אז אתם יודעים מה התנועה הנפשית הנדרשת ממני? השגה, סברה, אגו. אני רוצה להבין. אם החזקתי את החומש סגור, ולא למדתי, ואמרתי, יהי רצון שאני לומד תורה, כל הרוצה ללמוד תורה כאילו יקריב עולה, בלבלת בשכל, לא עשית כלום, קשקוש. לא קיימת שום מצוות תלמוד תורה. אתם יודעים למה המלאכים פטורים ממצוות תלמוד תורה? כי הם לא בעלי שכל. הם לא בעלי בחירה להגיד ואולי הפוך. ללמוד תורה זה להגיד סברות. אתם מכירים את התופעה הידועה שלפעמים אנשים שלא לומדים תורה, זה הרבה פעמים הסבים שלנו, שלמדו תורה אולי ככה חוק לישראל וכמה פסוקים וכמה מדרשים והם פי מיליון עובדי השם. מכירים את התופעה הזאת? שככל שיש לי יותר יחידות במחשבת ישראל, יש לי גם כמה יחידות במחשבת אמן? מכירים את התופעה? כי אני יודע שלושה צדדים לסוגיה. מורכב. מכירים? את האנשים המורכבים שלאט לאט זה עובר מכף לקוף? זה כזה, הכל מורכב. זה דרך הפרי. אבל זה הדרך לקיים את המצווה של תלמוד תורה. מה אפשר לעשות? ללמוד תורה זה אני. אחרת אתה לא מקיים את המצווה הזאת. אין עוד מצווה כזאת. כל מצווה. אני כן מבין את הסברה של מעשרות, לא מבין, אני מניח תפילין, כן מבין, לא מבין, אני מניח. אבל ללמוד תורה זה על ידי שאני מפעיל את האגו. נכון? ללמוד תורה זה לא ללמוד מה היה הלכה. זה להבין כאן ולהבין כאן. ומה זה עבודה? מה זה הפשט הראשון של עבודה? מה זה עבודה? הקורבנות. שאמרתי ונעשה רצוני. ריח ניחוח. עולה. אתם יודעים איפה יושבת הסנדרין הגדולה? אצל מזבח השם אלוקיך. זו הדרך היחידה להבטיח שמרוב טונות של סברה לא תתחיל לחשוב שמלוא כל הארץ משפט. ותזכור למי הארץ ומלואה, כבוד השופט. כי באותו השלב שהשופט שכח למי הארץ ומלואה, התהפכה המילה באותיותיה. לא נעים. זה אותיות טיפש. באותה השנייה ששכחת להיות אצל מזבח השם אלוקיך, כי המשפט לאלוקים הוא. באותו הרגע זה יכול להפוך להיות רשע, ומקום המשפט שם הרשע, ומקום הצדק שם הרשע. באותה השנייה, שהתורה והעבודה לא באים ביחד. יש ביטוי ידוע אצל רב חיים וולוז'ינר. הוא מסביר, והווי מתאבק באפר רגליהם של חכמים. אתם זוכרים? יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי שותה בצמא את דבריהם, והווי מתאבק. אז הפירוש הרגיל הוא והווי מתאבק, זה מדהים. והווי מתאבק שאז היה אפר, והיה יושב הרבה על ספסל קטן, על דרגש קטן, אז היה מתמלא אבק, והווי מתאבק. ביטול, והווי מתאבק. אבל רב חיים וולוז'ינר, אתם יודעים איך מסביר? תחזיקו טוב. רב חיים וולוז'ינר מסביר, כשאתה נאבק בחכמים, תאבק איתם טוב, אבל תוך כדי זה תתאבק באפר של רגליהם. אם אתה לא יודע להתאבק באפר רגליהם, אל תאבק. ואם אתה לא יודע להיאבק, אל תאבק. התורה והעבודה. ואז בא העמוד השלישי, שהוא יחסי הגומלין בעולם ועל גמילות חסדים. זה על שלושה דברים. אתם יודעים מה קורה פה עכשיו בסיפור? נצח ישראל הוא היכולת להבין, להשיג ולזכור שאני עוסק בתורת משה, אני עוסק בנצח. ולכן ארגז הכלים שלי הוא להתבטל אל הנצח. ואם עברתי את פי השם אלוקיך ואת דבריך, אז עברתי את פי השם אלוקיך באותה שנייה. ויאמר חטאתי, אתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי. ומה הוא מבקש? לא את הכבוד האחרון. והשתחוותי להשם אלוקיך. תן לי להשתחוות. תן לי לתקן, אני רוצה להשתחוות. לא רוצה להיות מלך, קיבלתי. כך, וישוב שמואל, תחזיקו טוב עכשיו, וישוב שמואל אחרי שאול. אתם תופסים את הרצה של שמואל לשאול? הרי הוא בכה כל הלילה כשהקודש ברוך הוא דיבר איתו, מספר הפסוק. וישוב שמואל אחרי שאול. שמואל הולך אחרי שאול. הרבי הולך ישר. וישתחו שאול להשם. היום השמואל הגישו אליי את אגג מלך המלך, וירך אליו אגג מעדנות, ויומר אגג, אכן שר מר המוות. למה זה חשוב לנו מה הוא אמר, הרשע הזה? ואני יודעתי, מקופל פה עולם שלם. להבדיל מיליון טריליון, ביליון טריליוני הבדלות. סברות, גם לאגג יש. ויומר. מלחמת צבאות, גם אגג יכול לגמור 100 יחידות במחשבת ישראל. זה יש לו סבר. לא מרגש אותי. אתם יודעים מה זה תורה בלי ביטול? זו הסכנה הכי גדולה שיש בעולם. זה לשעבד את הנצח ל-IQ שלי. מילא, אתה לומד מתמטיקה בלי ביטול, לא נורא בכלל, בסדר גמור. היום השמואל, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. לנבילה הזאת לא הייתה אמפתיה אצל שאול. זה לא היה הנושא, אי אפשר להקטין את זה לשם בכלל. זה אדם שכל עניינו היה לשקל נשים חרבו. הוא הרוע בהתגלמותו. וישסף שמואל את אגג לפני השם בגלגל. רק פה אני מכיר ביטוי כזה. והסיום. וילך שמואל הרמתה. ושאול הלה אל ביתו. גבעת שאול. ראי ורבותיי, בלי ההפטרה הזאת אי אפשר להיכנס לזכור ואי אפשר להיכנס לפורים. כי הסיפור
למה לא להתפתה? זה הביטול, אז הוא רוצה להכיר קורבן, אבל זה לא הפרה, זה הצף של השם.
זה מעיסה, אני אסביר לך מיד למה. הקורבנות נקראים ריח ניחוח להשם. ריח ניחוח. רש"י מסביר שהם נקראים ריח ניחוח, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. יש שיחה מדהימה של הרבי מלובביץ', שיחה מדהימה, שהוא מנסה לנתח מה הפירוש של זה. כי אם אמרתי ונעשה רצוני פירושו שאתם מקיימים את גזירותיי, זה לא ייחודי לקורבנות. זה קיים בכל המצוות, במיוחד במצוות האלה שנקראות חוקים. כל המצוות האלה נועדו כי אתה צריך לקיים את גזירת המלך. הוא אומר יותר מזה, תשימו לב שבפסוק לא כתוב שגזרתי, אלא שאמרתי, וגם לא כתוב שגזרתי ועשיתם רצוני. כמו שאומרים הכהנים, עשינו מה שגזרת עלינו. לא העשייה שלך תופסת מקום, ולא דבר השם כגזרה. והרב מלובביץ' טוען טענה מרתקת, זה מעניין מאוד. אגב, אתם יודעים איפה כתוב ריח ניחוח להשם? כמעט בכל הקורבנות. אני אף לא הבנתי מה משתף, תמיד חיפשתי. זה לא מופיע בחטאות, ולא מופיע באשמות. חטאות, זה מופיע רק בחטאת היחיד, זה מיוחד מאוד. אבל בכל החטאות זה לא מופיע, ובכל האשמות זה לא מופיע. אז מה כן משתף? זה מופיע בעולה, זה מופיע בשלמים, זה מופיע בתודה. תשמעו, זה דבר לא יאמן. הנקודה המיוחדת בקורבנות היא שזה לא כמו כל הגזרות שאין להם טעם. והטעם שלהם הוא אחד. כדי שתהיה ירא מהמלך. תקבל עליך עול מלכותו. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תבשל גדי בחלב אמו. אז לא תבשל גדי בחלב אמו. מה אני מרוויח מזה? שאתה ירא מהמלך ומקיים את גזרותה. יש תועלת. אבל אתם יודעים מה השאלה בקורבן שהאדם שואל? אני מבין, אני חוטא, אני צריך להביא קורבן. לא מבין למה קורבן, אבל אני מבין שזה בא לתקן אותי. לא מבין איך, אבל אני מבין. אני מבין, עברתי משהו ואני אשם, אני צריך להביא אשם. שם לא כתוב ריח מרוח. יותר מעניין. הרי הפעם הראשונה שכתוב ריח ניחוח בתורה זה אצל נוח. וירח השם את ריח הניחוח. שם רשי לא מסביר נחת רוח. אבל העיקרון שרשי תמיד מסביר כל דבר, בפעם הראשונה, למה שם הוא לא מסביר? אומר הרבי, שם הוא לא מסביר, כי שם לא צריך להסביר כלום, זה פשט. הרי הקודש ברוך הוא אומר שבזכותך לא אקלל עוד את האדם. לא אמחה, נכון? ולא אוסיף עוד רע, נכון? כלומר, עכשיו אתה עושה לי שמחה, אז מה אני צריך להסביר שזה נחת? זה הפשט של הפסוק. אתם יודעים מה השונה בין הקורבנות לבין כל הגזרות? הקודש ברוך הוא רוצה שאני אעשה פעולה. אז אני מבשל לא כך אלא כך. אני לא מבשל גדי, אני עושה איזה. מה הרעיון בלשרוף בהמה? מה התועלת? מה התועלת לשרוף בהמה? עולה זה שריפה. גם שלמים. מה התועלת בלשרוף את החלק שנשרף? מה התועלת? מה התועלת? לא רק שיש לי דחייה מזה, אלא אני לא מבין בכלל. אני מבין שאתה אומר לי שאתה רוצה שאני אלך עם ציצית. אני מבין, זה מדים מסוימים, לא מבין למה, לא מבין. אני מבין שאתה רוצה שאני אהיה ירא מהמלך. אבל מה הסברה של המלך שאני אשרוף את ה... מה הרעיון? אתם יודעים איך נקרא המזבח? איך נקראים הקורבנות? שולחן גבוה. הקורבנות נקראים לחמו של הקדוש ברוך הוא. את לחמי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. אתם יודעים מה העניין של לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא? לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא זה להגיע למקום שבו אתה עושה משהו גם לא בשביל התועלת לקיים את גזירתו, אלא כי הקודש ברוך הוא רוצה שרצונו יעשה. תקשיבו לביטוי, אמרתי ונעשה רצוני, אפילו לא אמרתי ועשיתם רצוני. אתה לא תופס אפילו את המקום של העושה. הוא רוצה שרצונו יעשה, למה? כי זה לפני השם, נחת רוח להשם. ככה אוכלים למעלה. אתה מבין מה אתה אומר? לא, אתה לא תבין, אין, אתה לא תבין אף פעם, אתה גם לא תבין את זה אף פעם. אלא עצם זה שאתה עכשיו עושה נחת רוח, כי אתה שומע בקול השם. זה ערך הקורבן. ערך הקורבן הוא לא שהקרבת קורבן, אלא ששמעת בקול השם. ובמה בא לידי ביטוי הכי חזק ששמעת בקול השם? שאתה גם אם אתה תנסה להבין איזושהי סברה לעולם לא תבין. אפילו לא את הסברה של לקבל את מלכותו. הנחת רוח לקודש ברוך הוא היא אחת שהעולם שומע בקול השם ועכשיו יש בעולם נצח. עכשיו העולם אלוקי. זה מדהים, זה לא יאמן. אתם יודעים למה אצל נוח זה ענק, זה וירח את ריח הניחוח, זה הכל, אבל זה לא הריח ניחוחי והלחמי, כי נוח מסברתו יקריב קורבן. זה הרבה יותר גדול, אבל לא זה הנחת רוח של ויקרא. במה אני רואה אם הקורבן הוא רצון השם? בזה ששמעת בכל השם. מהי נפקמינה לקודש ברוך הוא אם זה נשחט פה או מילימטר ליד? למה אם זה נשחט מילימטר ליד המזבח אני חייב קראת? ומה הרעיון לשרוף? מה פתאום שרוף? למה לשרוף? אמרו לי מהגן לא לשרוף סתם. בלטש, מה אתה רוצה ממני בכלל? מה הרעיון? הנה שמוע מזבח טוב. תראו את הפסוק הזה, כי חטאת קסם מרי. החטא בהתחלה הוא כזה מתוק, עם קוסמויות כאלה. והוא יבוא למרי. וההפצרה להוסיף על דבר השם, זה היסוד לטרפים ולעבודה זרה. נצח ישראל לא ישקר כי לא אדם הוא. אז מה לי יש לעשות פה? להצליח להיות נער משרת משה, ולהביא את כל הכוחות, את כל הסברות הכי חזקות שיש לי בעולם הנה, וכשהקדוש ברוך הוא אומר לי לשמוע, אני שומע בכל השם. יודעים כמה זה קשה?
איפה הגדלת ראש עם הגב? לא הבנתי. הבנתי עם הצון.
כן, כן, עם הגג, פלא פלאות.
מה הגדלת ראש פה?
מה יכול כבר הגג לעשות? אני שומר את הגג ונותן אותו לשמואל, כי רק שמואל ישסף את האויב של נצח ישראל. אני המלך, אבל אני בטל לשמואל.
כל יהודי, מה ההבדל? מה ההבדל בין שיסוף של שמואל לשיסוף של אחרון היהודים?
ששמואל מייצג את כולנו. אנחנו מחכים לשמואל שיעשה את זה. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. עם ישראל ניגר את המלך, ואנחנו מחכים עכשיו לשמואל שיגמור את הנקודה הזו.
זה לא
יחד
שלו,
אגב
יענג.
החטא היה לגבי הצון. הוא אומר, הוא אומר, ובאמת הוא לא מזכיר לו את הגג, הוא מזכיר לו רק את הצון. הוא לא מזכיר לו בכלל את הגג. הוא מזכיר לו את הצון. התוצאה תהיה בהגג. לא מהצון יצא אמן. מהגג יצא אמן. הוא מזכיר לו אבל את הצון, הוא אומר לו, אתה לא תופס, כשפה לא שומעים בכל השם, אז אנחנו לא הכלים שמביאים את נצח ישראל לעולם. זה לא נתפס. אתם יודעים מה כל עניינו של פורים? כל עניינו של פורים זה להגיע לעד דלא ידע. כולם מדברים, מה פתאום משתקרים, מה פתאום לא משתקרים. תעזבו, לא נורא יום אחד להשתקר. בסדר, אשתי לא אוהבת שאני אומר את זה, אבל זה לא נורא פעם אחת. תעזבו, לא. בסדר. מה שקשה לי בפורים? זה ממתי העם הליטאי הזה מוכן לקבל את הרעיון הזה של עד דלא ידע? מה זה עד לא ידע הזה בכלל? מה זה השיגעון הזה? איפה הקונטרול? הרי כל ענייננו זה הידיעה. וידעת היום ואשיב אותה אל לבביך. איך אפשר לחיות בעד לא ידע היום ואשיב אותה אל לבביך? השם ירחם עלינו. אתם לא מבינים מה זה פורים? פורים זה לבטל את הידיעה למה שיש למעלה ממנה. ועד לא ידע. אי אפשר כל יום. למה לא כל יום פורים? ככה. כי כל השנה אתה צריך לדעת. אבל את הכוח לכל השנה אתה מקבל מפורים. כי אם אתה יודע, כי אתה הבנת, אז אתה על המסלול הבטוח לאבן וטרפים. באוטובוס הישיר. אין אפשרות אחרת, אתה עובד על עצמך. אתה תגיע לאבן וטרפים. אז לפני שאתה משתקר, תבין שאתה משתקר כדי להבין שאתה פה מביא את נצח ישראל לעולם. ולכן אתה מתמסתל. אתה לא יודע כדי להבין ולהסביר לעצמך שכל מה שאתה יודע זה לא כי אתה יודע. יש ביטוי בחסידות יפה מאוד. אני מבין את כל הסוגיה. יש רק דבר אחד שאני לא מבין. איך הקודש ברוך הוא רוצה שאני אבין את השכל של הקודש ברוך הוא? הבנתי הכל, אבל אני לא מבין מה הוא רוצה. אז יש ביטוי לחסידות. הדבר היחיד שאני לא מבין בסוגיה זה גזירת הכתוב שאני צריך להבין. נו, אבל זה גזירת הכתוב, אז אני מבין. זה סברה נהדרת. אני מבין, זה גזירת הכתוב, אני מבין. עכשיו, קדימה, בוא נלחם בסברות. אנחנו 2,000 שנה עוסקים בבית המדרש בסברות. כל ענייננו זה לעסוק בסברות. לא נבהלנו מאף סברה אף פעם. אנחנו לא נקבל את השיטה שאומרת, עזוב, מה אומרת ההלכה? מה זה חשוב עכשיו, מה שיטת בית שמאי? לך מפה. אנחנו רוצים לדעת כל סברה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו עוסקים בזה כל ימינו. בתנאי. שההקדמה על הכל זה עד אלו ידע. אחרת, סכנת נפשות. סכנת נפשות. עברתי את פי השם ואת דבריך. זה פלא פלאות. נחת רוח לפניי שאמרתי, ואני הגוד לדור, רק הצינור שדרכי נעשה רצונך. זה יכול להיות גם דרך היי רובוט. אבל זה נעשה דרכי, נו ברוך השם, אז אני היי רובוט. למה זה נעשה דרכי? היי רובוט. למה עם הסברות? יש לי בעזרת השם 364 ימים פלוס בשנה מעוברת לעסוק בזה. תן לי יום אחד להבין מכוח מה אני עוסק בסברות האלה. אל תפריע, תן. אני אפסיק לשתות בסוף היום. תן יום אחד להבין שאני מביא את המשיח. קצת יראה. אני צריך להביא לימות המשיח. אתה רוצה לעשות תשובה, שאול? מה, לעשות תשובה? איזה מילה, אני מתנצל על המילה. שמואל הולך אחרי שאול, אחרי כל הסיפור. זה אחד הפסוקים הכי יפים של הפרק הזה. אחרי כל מה שהוא אומר. וילך שמואל אחרי שאול. הוא הולך אחרי שאול, וישתחו שאול להשם. שמואל הולך לראות את הצדיק יסוד עולם משתחווה. כמו חסידים שהולכים לראות הרבה. שמואל ממשיך להבין מה זה שאול. מלכות? אם במלכות יש מילימטר של מילימטר של אי התבטלות, אתם יודעים מה זה מלכות בשר ודם? אתם יודעים איזה סכנה זאת? צריך להסביר עוד לעולם מה זה מלכות בשר ודם? מה יכול פרעו בעולם לעשות? מלך מודרני פחות? יותר. מלך? זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים מלך המשיח. ההגדרה שלו? זה שאין לו על גביו אלא אלוקיו. יכול להיות דבר כזה? כן. ברגע שזה לא יתממש אצל שאול, מאיסה. שאול, מלכות, רעך הטוב ממך. מה עושה דוד? נעים זמירות ישראל? ללמד אותנו לשמוע בכל השם.
יש לנו פה שתי שעברות שאנחנו צריכים להעביר את זה. הלב נשחט. כל העם העמלקי נשחט. אז מי נשאר?
הזרע שעבר דרך אישה שהיא לא עמלקית. ואצל הגויים, הקובע הוא האבא.
במדרש מדבר שהיה יכולת
לעמלק
כשפים
ולהתגגל בתוך
הצון.
גם זה מופיע? זה שיטה שמופיעה במדרש, יש בזה כמה שיטות, נכון.
זה הסיבה שהוא אומר לו שמואל לגבי
הצון.
נכון. הראשון שהוא אומר.
נכון, זו שיטה אחת, יש עוד שיטה במדרש שאומרת את זה יותר פשוט. יש עוד
שאלה אחת שנשאלת עצמי אותה הרבה שנים זו. הקב"ה ידע ששמואל ייחשב בניסיון הזה.
ששאול.
ששאול ייחשב בניסיון הזה. למה לא בחר מלכתחילה את דוד?
מה אתה עונה? אתה יודע, אם הקדוש ברוך הוא היה יודע איפה אני אהיה, אתה חושב שהוא היה בוחר בללדת אותי? יש לי תשובה מעולה. לך אין תשובה על זה, כי כנראה אצלך זה הצליח לקדוש ברוך הוא, אבל אני מסתכל ואני יודע את התשובה לגמרי על כל השאלות האלה. אל נורא עלילה. אתה יודע מה זה עלילה? העלילה מתרחשת. והקדוש ברוך הוא ידע ושולח את שאול כדי ללמד אותי. ויש לו תוכניות מסודרות שנקראות נצח ישראל.
ועל פי השיטה השנייה, שכביכול יש את הכשפים והם מתגלגלים כביכול בצון, שאול לא ידע את זה?
כנראה. אבל זה הקדמה לפורים. זה פלא פלאות. זה הקדמה לפורים. אתם יודעים, נסיים במשפט אחד הלכתי. במשפט אחד הלכתי, זה מאוד מעניין. יש היום, הרי העולם דן בקריאות המגילה, נשים, זה, היום מי שלא מדבר על זה הוא לא אין כבר. נכון? קריאת מגילה. יש שיטת רשי, שהיא הבסיס. רשי אומר שנשים יכולות לקרוא. וכשהן קוראות, שתברכנה לא על מקרא מגילה, אלא לשמוע מגילה. זה דבר מאוד עמוק. השמיעה היא הנקודה הפנימית. והנשים, כמו לשמוע כל שופר של ראש השנה. והנס הזה הוא נס פנימי, הוא אסתר. מרדכי זה המאמר. את מאמר מרדכי אסתר עושה. לשמוע מגילה, זה בעצם המצווה. לכן אין בחג הזה מצווה לומר הלל, אלא לשמוע מגילה. המצווה היא לשמוע את כל השם כאשר אתה לא רואה אותו, כשהוא לא מופיע. הוא לא מופיע במגילה. והכוח שלך להקים את דבר השם, כשהוא לא מופיע בכלל. מחילה, מה זה? כן, שומע כעונה. זה מושג מאוד מאוד עמוק. זה מושג מאוד 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 עמוק. לכן פתחתי בזה, שזכור את אשר עשה לך המלאק. מה עשה לך המלאק? מה עשה לך המלאק? מה כתוב בפרשה? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. נכון? למה הוא בא להילחם עם ישראל ברפידים? כי מה הם עשו שם לפני כן? הם ניסו את השם. מה הם אמרו על נסותם לאמור? נו, מי זוכר את הפסוק? על נסותם לאמור. היש השם בקרבנו עם עין. מה פירוש היש השם בקרבנו? אונקלוס לא ידע טוב יידיש. אבל אם הוא היה יודע טוב יידיש, הוא היה יודע לתרגם. היש השם בקרבנו, הפשט הוא, האם הקודש ברוך הוא נמצא עם דר קישקס עריים. אני יכול להיות עם השם בשכלנו. 300 יחידות מחשבת ישראל עם כל השיטות. ו-30 יחידות מחשבת המן בנמדת האגגי. אמרתי לך, הכל מסודר, סברות לפה, סברות לפה. אבל היש השם בקרבנו. זה הסיפור של רפידים. רפידים נקראת רפידים כי רפו מה? חשבתי רפו ראשיהם, רפו סברותיהם. אתם יודעים מתי רפות ידיי? השכל מבין, אבל הידיים לא מתחשק. יודעים ממה זה נובע? משה יכול להרים את ידיו. וכשאין לו כוח מישראל, אז נופלות ידיו. אתם יודעים ממה נובע זה שאין לי כוח? מהספק הזה שהמלאק מחרסם בנו. הוא מלמד אותנו ספקות, הקצות מלמד אותנו קונטרס הספקות. כל החיים שלנו זה בירורי ספקות. כל התורה זה צד לכאן וצד לכאן וספק לכאן וספק לכאן. פעם אמר לי ראש ישיבה אחד, נפלא, אמר לי אם גמרתי שיעור ולא הבנתי את כל הצדדים של הספק, אין לי סיפוק. אני צריך להבין את כל הספקות. אז יש לי סיפוק. זה מילה מדהימה. זה פילי פלוי. המלאק מלמד ספק עם ההמשך. וכיוון שספק, נו, אז יש שני צדדים. אז מה אתה מתרגש? מה אתה מתלהב? יש שני צדדים. אתם מבינים? אתם מבינים לאן יכול להגיע הסיפור? כל הסיפור של המלאק זה זכור את אשר עשה לך המלאק. מתי? היום בבוקר. איך הוא קרר אותך בדרך בצאתכם ממצרים? אותך, מותק, אותך. איך אתה מגיע לקרי הזה ולקירור הזה? חז"ל אומרים שיש שלוש אפשרויות להסביר את המושג אשר קרחה. זה עומדים. אשר קרחה לשון הוא קור, והפירוש של חז"ל זה שהייתה אמבטיה רותחת, שמרו המין ירגזו, מחיל אחז יושבי פלשת, כל העולם מתרגש, והמלאק לא מפחד לקפוץ לאמבטיה רותחת. התאבד, התאבד, אנחנו מכירים כאלה, לא אכפת לו בכלל, אבל הוא יקרר את ה... זה פירוש אחד, קרחה. פירוש שני, קרחה, לשון, מקרה. מקרה, פירוש שלישי, קרחה, לשון, קרי, תומעה. קרי, תומעה, אגב מרתק, שויקרה עם האלף הזהירה, אם תורידו את האלף, זה ויקר. זה אותה מילה. תורת החסידות מופיע דבר מדהים. זה לא שלושה פירושים. זה פשוט שלושה שלבים. זה פשוט שלושה שלבים בנפש. השלב הראשון הוא שהסברה אומרת, תראה, סטטיסטית זה יכול לקרות. אתם מכירים את המשפט הזה? גם עושים ככה קצת עם מקמטים במצח, ואז אומרים אותו יותר טוב בקול בריטון כזה, ואז זה גם נשמע משכנע. זה יכול להיות כך, זה יכול להיות כך. המאמינים אומרים שזה נובע ממים שזרמו בניאגרה. אבל יש בי את הצד המאמין הזה, לא עלינו, כשאני בכותל. לפחות בצד שמותר. אבל אני באופן, בכל זאת גם אני מבין עניין. יש לפחות צד שזה במקרה. יש, לא, מקרה. אתם מכירים את המילה מקרה? המילה קרי, אגב, בתורה פירושה הפשוט הוא מקרה. בדיוק. התורה אומרת, ואם תלכו עמי קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, מסביר הרמב״ם, אם אני אגזור עליכם גזירה. ואתם תגידו שזה קרה במקרה, ולכן לא צריך לעשות תשובה, ולא צריך צום ויתפללו עליי שלושת ימים לילה ויום, כי זה קורה סטטיסטית, כל איקס שנים זה קורה. זה גם קורה בין השעות 9-11, וזה הגיוני. אז אם אתם תלכו איתי קרי, ואתם תהיו בראש של המקרה, אז מה אני אעשה איתכם? אז אני ארגן לכם עוד מקרה, ואז תגידו אולי צירוף מקרי. כן? זה עוד, ואז תגידו לאצבע, ואחרי זה עוד צירוף. 7 פעמים כתוב שם קרי. אחרי שהשכל מביא אותי להבנה שזה מקרה, זה יותר הגיוני שזה מקרה, הוא מצליח להעביר אותי לפטנט הבא. כשזה יכול להיות מבחינה סטטיסטית, אני כבר מתקרר. זה השלב הבא בנפש. עכשיו אני כבר לא מתלהב. לא. אתה אומר, זה יכול להיות. זה יכול גם להיות הפוך. זה יכול להיות הפוך. הקור שלי מביא אותי לסברה שזה מקרה. אבל זה יכול להיות גם כך. איך שלא יהיה, עכשיו מגיע הדבר השלישי. ואז אני מגיע לויקר, לטומאה. הבן אדם נלחץ מהפירוש השלישי. ואז הוא מתחיל לטפל בעצמו בחלק השלישי. אבל מותק זה רק הסימפטום. השורש מתחיל בעמלק. השורש מתחיל בזכור את אשר עשה לך עמלק. אל תתעסק בסימפטומים. תתעסק באשר קרחה. אתם מבינים שצריך להתכונן לפורים? תגיע לפורים, תתחמם. לפורים מתחממים. תחממים, צריך, ואם זה לא מספיק חם, אז עוד פקק. שיהיה חם. ואז תגיע לזה שאתה מתקן את הקור הזה. אבל אתה לא יכול להגיע לשם. בלי זכור. זהו, זה ה... אתם יודעים, זה פילי פלויים. יהודים, כל פעם. שהם צריכים לזכור משהו, הם שותים יין. זו תופעה שצריך למתח אותה נפשית. זכור את יום השבת, לא כתוב בשום מקום יין, אבל הם יודעים שזה יין. זוכר אולי, הם יודעים את זה, זה ברור להם. ככה זה ניתן מסיני עם הברנבי. זה ברור, זה בכלל אין שאלה בכלל. אחרי זה כתוב, כן, אחרי זה כתוב לזכור את יציאת מצרים, אז הם אומרים, נו, אם כל שבת זה עם כוס אחת, עכשיו זה לפחות עם 4. אחרי זה זכור את אשר עשה לך המלאק, אם בפסח זה עם ארבע, עכשיו עדיין צריך 100%. הרי כל ילד יודע שיין לא עוזר לזיכרון אד הוק. אלא אם כן אני מבין, אלא אם כן, מה השיחה של הרבי עכשיו? אוה! אלא אם כן אני מבין שהזכור זה לזכור פנימית. זכור את הפנימיות שלך. לא זכור את מה שהוא עשה לך בסימפטום. זכור! אתה יודע איך זוכרים? עד אלו ידע. עכשיו אתה תזכור. תראי, נה, 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 יא, 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 יא,